הגורם האנושי. פודקאסט על נטוורקינג, יחסים בין אישיים ויצירת השפעה בסביבה המקצועית. עם גיל וג'ני.
היי כולם וברוכים הבאים לעוד פרק של הגורם האנושי. בפרק היום ראינו את שי יעקובוביץ', שכולכם מכירים אותו כשי מחתונמי, ונגענו בשאלות שכנראה אף אחד עוד לא שאל אותו. נגענו בנקודות של כאבי גדילה שבאים יחד עם רילוקיישן למדינה אחרת. זה באמת לא פשוט לייצר קשרים חדשים בדגש על שותפויות עסקיות, תוך כדי שאתה לומד תרבות זרה בניואנסים הכי קטנים שלה. למדנו איך נכון לעשות חיבורים עסקיים, איך מזהים מה ההזדמנויות שנכון עבורנו להגיד עליהן כן, ומה עושים במקרה שלא נעים לנו לעבוד עם שותף מסוים. אז אני מציע שקדימה, נתחיל.
אהלן, אז היום אנחנו פה עם שי יעקובוביץ', שרובכם מכירים אותו בתור המשתתף האהוב מתוכנית הריאליטי חתונמי ממבט ראשון. אנחנו רוצים פחות לדבר על הדמות שלו בתוכנית, אלא על שי שאתם פחות מכירים. מעבר להיותו דמות ציבורית אהודה, שי יזם ובעלים של חברת נדלן בארצות הברית ומתגורר שם כבר מעל לעשור. לפני כן הוא היה שחקן כדורסל ושיחק בין היתר עם עומרי כספי. ושי עשה בעצם את המעבר שלו לארצות הברית בגיל די צעיר כדי לפתח את הקריירה שלו, דבר שדרש ממנו כמובן יכולות הסתגלות גבוהות, יכולת ניהול סיכונים וללמוד בזריזות את התרבות המקומית, תרבות חדשה, ולייצר לעצמו רשת קשרים איתנה ואפקטיבית. לדעתנו יש הרבה דברים שאפשר ללמוד משי על איך בעצם להצליח עסקית מחוץ למגרש הביתי ועדיין להישאר אנושי בתוך כל הדבר הזה. אז שי, איזה כיף שאתה כאן.
תודה רבה, שמח להיות פה.
איזה כיף. תראה, אני מתארת לעצמי שזה בוודאי דבר מאוד מורכב לעשות מעבר בגיל צעיר לארצות הברית, ובעיקר כדי להגשים איזשהו חלום, להקים עסק, לפתח את הקריירה שלך. לרוב זה דורש ללמוד את התרבות שמגיעים אליה, את הנימוסים המקומיים, להבין בכלל איך להשתלב במקום החדש, ואני אשמח לשמוע איך קיבלת את ההחלטה לעבור למדינה זרה, עם כמה שאנחנו כזה ישראל ותרבות אמריקאית, הכל טוב ויפה, אבל עדיין זו מדינה זרה. וכמה חקרת את התרבות שאתה מגיע אליה? כמה לדעתך הגעת מוכן לדבר הזה?
אז אני אתחיל מהסוף. כמה הגעתי מוכן? מ-1 עד 100, מינוס 30.
אוקיי.
לא ידעתי למה אני מכניס את עצמי. הייתי בשוק תרבותי בכל מה שקשור עם זה, השפה והאוכל והתרבות, הכל. לא היה משהו ש... באיזשהו מקום באתי ואמרתי, או, לפחות עכשיו, לפחות זה מוכר לי. שום דבר, זה הכל היה ללמוד מאפס. אני הגעתי לשם בעקבות חלום, היה לי חלום לשחק כדורסל בקולג' ובזמן שהייתי בצבא, אז כל הזמן התאמנתי ויצרתי קשר עם מאמנים ועם אוניברסיטאות בשביל המטרה הזאת. וככה בעצם הגעתי לשם.
היית מתאמן כבר עוד לפני הצבא כנראה.
כן. עוד לפני הצבא הייתי בנוער, כמו שאמרת, שחקתי במכבי תל אביב, עם גל מקל ועומרי כספי, ועוד כמה חבר'ה שעשו קריירות מאוד מפוארות. ותמיד היה לי את החלום, איזה גיל 16-17, אמרתי לעצמי, קולג' נראה לי מגניב, זה מה שאני רוצה. סיימתי צבא, טסתי לשם בשביל להיבחן, long story short, קיבלתי מלגה באוניברסיטה בפלורידה, חזרתי לארץ לחודש, הרסתי את התיק ובעצם אף פעם לא חזרתי מאז. ארצות הברית, היום מיאמי זה הבית כבר הרבה מאוד שנים.
כן. יותר מאשר הארץ?
שאלה טובה, שאלה טובה. בארצות הברית החיים מאוד נוחים, ו... אני תוך כדי הלימודים התחלתי לעשות נדלן, והיה לי מאוד מאוד נוח, כי הכל היה פשוט. הכל, כאילו, אם זה במקום של לקנות, אני התחלתי לקנות בתים, לא היה לי מושג מה אני עושה. והכל היה ממקום של, כאילו, ניסוי ותהייה, והכל היה פשוט, הכל היה נוח. התחלתי לקנות את הבית, קניתי את הבית הראשון שלי, שיפצתי אותו, הכנסתי לשם דיירים, זה היה בשנה השנייה או השלישית באוניברסיטה, ופשוט עשיתי עוד.
בזמן ששיחקת כדורסל?
שיחקתי רק בשנה הראשונה. בשנה השנייה כבר היה לי כמה בעיות, בלי להיכנס אליהם, אבל בשנה השנייה הפסקתי, ואז התחלתי להיכנס יותר לעולם הנדלן, קניתי את הבית הראשון, ואז עשיתי עוד ועוד ועוד. הייתי במצבים כאילו שהייתי בין הפסקות בין שיעורים, הייתי בודק מה שיפוצניקים עושים, חוזר לכיתה כולי עם צבע ו...
וואו.
הייתי, כן, אז היו ימים יפים.
הרגשת בנוח לטעות?
שאלה מצוינת.
כי אתה אומר שעשית ניסוי וטעייה, ואתה במדינה זרה, ואתה אומר שהגעת עם ידע מינוס 30.
נכון.
אז איך הרגשת בנוח לטעות? כי נשמע ש...
היום אני יכול להגיד שלא הרגשתי בנוח לטעות. כי הייתי כועס על עצמי, כן, בדיעבד, אני מסתכל אחורה, והיו לי המון רגעים שאני אומר לעצמי, מה לעזאזל חשבתי?
כן.
אם זה הייתי עובד עם שיפוצניקים שהיו אומרים לי X והיו עושים Y, ובסופו של דבר אני מקבל חשבון עם $2,000 מעבר, ושאני אומר ניסוי ותהיה, אז אין לי שום ידע, לא היה לי אז שום ידע פורמלי, לא ידעתי איך לעשות את זה.
כן.
חשבתי שככה הדברים עובדים, אבל לאט לאט, כמעט כמו בכל דבר, ברגע שמתחילים לעשות את זה ועושים אחד ועוד אחד ועוד אחד, אז למדתי שהכל צריך להיות בכתב ובחוזים, למדתי איך לעשות איך לעשות מסע ומתן יותר אפקטיבי, איך לעבוד עם סוחרים, איך לעבוד עם בנקים. יותר חשוב מהכל זה איך בעצם לדבר עם האנשים בשפה שהם יבינו.
כן.
כי לצורך העניין, סוחר מסתכל עליך בצורה מאוד שונה ממה ששיפוצניק, וברגע שאתה מדבר עם עורך דין או עם הבנק, הם גם מסתכלים עליך בצורה שונה, ובכל פעם אתה בעצם אותו בן אדם שלובש כובע מאוד שונה.
כן, אז, מול כל אחד מהגורמים.
נכון, אז בכל הדברים האלה בעצם זה ללמוד, וזה ללמוד כל הזמן איך לעבוד עם אנשים, ואיך להבין אותם יותר טוב, ובשלב קצת יותר מאוחר פשוט היה לי איזשהו מנהג להכניס את עצמי לראש שלהם, ולשים את עצמי בנעליים שלהם, ולהבין מה בעצם הם היו רוצים שיצא מהסיטואציה.
כן. זה כן מרים לי להנחתה, כי יש בעצם ניואנסים ושוני בצורת הדיבור, גם עם כל אחד מהגורמים, ובכל, בעצם, בארצות הברית גם הרבה יותר קשה להגיע לאנשים.
כן.
אתה יודע, גם ברמה הבין אישית, פה נכון. בישראל אנחנו רגילים שאתה פשוט אומר דוח לבן אדם מה אתה חושב עליו, ואתה מרגיש מאוד בנוח נכון. להביע את עמדתך האמיתית, בארצות הברית זה קצת יותר מורכב,
כן.
בעיקר כשמדובר בלייצר קשרים יותר עמוקים. והייתי רוצה לשמוע ממך מהחוויה שלך, גם בהקשר של מה שאמרת מול גורמים יותר רשמיים, אבל גם ברמה יותר אישית, איך זה הרגיש לך ואיך כן. התמודדת עם זה.
כן, כמו שאמרת, השוני הוא מאוד מאוד גדול, במיוחד במקום של התרבות. בארצות הברית אין כזה דבר... נחשב על דוגמה רגע, שאת ניגשת לבנקאי, לדבר איתו על הלוואה או מה שזה לא יהיה, זה לא, אחי שומע, בוא, איך אתה מחר? אתה בא לקפה? בארץ זה סבבה.
כן.
שם זה לא קורה. שם זה דרך אימייל, ושם זה מיסטר, ושם זה מיסיז, ושם שאתה נכנס לפגישה, אז אתה לבוש עם חליפה ועניבה, וזה הכל מאוד מאוד,
פורמלי.
פורמלי, בדיוק. וזה גם משהו שלי לקח, לי לקח זמן להבין, כי אני לא מגיע מהתרבות הזאת, אני מגיע מפתח תקווה, שזה בערך 180 מעלות מהתרבות האמריקאית.
כן.
אז זה בדיוק, זה לדבר את השפה שלהם, ולדבר את הניואנסים, וגם לכתוב אימייל, שכותבים אימייל, זה באיזשהו מקום, זה חצי אומנות. זה מצד אחד, וגם מצד שני, שאני הייתי מדבר עם השיפוצניקים למשל, אני לא יכול עכשיו לבוא אליהם ממקום של גבוה. כן צריך איזשהו דיסטנס, וכן צריך to demand respect, אבל
כן.
את לא יכולה עכשיו לתת להם את ההרגשה שאת יודע, את מעליהם, כי אני ממש ממש מאמין בלתת כבוד לכל בן אדם, לא משאם הוא עכשיו המנכ״ל של Bank of America, או שאם עכשיו זה שצובע לי את הקירות בשירותים. אני בתור בן אדם רוצה לתת את אותו כמות כבוד שאני נותן גם למנכ״ל וגם לצבאי.
כן. שזו נקודה מאוד משמעותית בין הדברים כן. שאתה אומר. של לראות כל בן אדם, את הבן אדם שהוא, ולתת לו את הכבוד, וגם הרבה פעמים אתה לא יודע מה עומד מאחורי הבן אדם, ומה עומד מאחורי הסיפור שלו.
נכון.
ואתה רוצה לראות אותו איכשהו באמת.
נכון.
בעיקר כשאתה עובד עם האנשים האלה.
נכון.
ורציתי לשאול אותך, בעצם, אז אם זאת סיטואציה שאתה באמת צריך להיות כל כך מוכן אליה וכל כך לגעת להכיר את הניואנסים הקטנים, את הנקודות הרגישות, הבין אישיות האלה שקורות, שאמרת בעצמך, לכתוב אימייל זה אומנות בפני עצמה. מה הדבר הראשון שבעצם חשוב לעשות כדי לייצר את הקשרים הראשוניים האלה, כשאתה מגיע, כשהגעת לשם, מהניסיון שלך, מה עשית כדי להתחיל כבר, לייצר לעצמך איזושהי סביבה יותר תומכת?
שאלה מצוינת. אני חושב שהדבר הראשון זה לא סוד, וזה כנראה הקלישה הכי נדושה בעולם, אבל לכבד את הבן אדם בגלל שהוא בן אדם לפני הכל. ובשנייה שאת באה עכשיו לבן אדם בגישה של אני מכבד אותך, אז זה כבר, אפשר לכתוב על זה אלפי ספרים, אבל זה לא משנה כל עוד אין את, את הבסיס הזה. בסופו של דבר, כולנו אנשים, וכולנו מתחברים דרך סיפורים משפחתיים. בסופו של דבר, אני הייתי תמיד מחפש איזשהו חוט מקשר, אז בגלל שהייתי משחק כדורסל, אז היה לי ישר איזשהו קשר עם העובדים, וגם אפילו עם הבנקאים, כי הם משפיעו את הספונסרים של האוניברסיטה, אז תמיד היה איזשהו חוט מקשר.
אז בעצם אתה אומר שחיפשת, שלפני שפנית לבן אדם, חיפשת איזשהו קונקשן ראשוני, איזה משהו ברקע של שניכם שמחבר ביניכם, שהוא לא קשור למקום המקצועי, אלא יותר ברמה האישית.
כי עד היום, לפני שאני מתחיל שיחה עם משקיעה, עם בנקאי, עם קרן השקעות, מה שזה לא יהיה, שאני באחד על אחד עם בן אדם או עם קבוצה, לפני שאנחנו מתחילים לדבר ביזנס, אני תמיד מנסה למצוא את החוט המקשר, קצת לשבור את הקרח. בעבר זה היה כדורסל, היום זה חתונמי, לא נראה שיש שיחה בחודשים.
בישראל.
כן, בישראל, כן. לא נראה לי שיש שיחה עם בן אדם זר שהתחילה בחודשים האחרונים, שזה לא התחיל על משהו בחתונמי. ועוד משהו שהיום אני עושה, שבעבר עשיתי אותו, יותר נכון, לא עשיתי אותו, אבל לפני שאני נפגש עם מישהו, אני עושה איזשהו חיפוש הכי קצר בגוגל, ומבין איזשהו דבר או שניים על הבן אדם, מבין מי הוא, מה הוא, קצת רקע לדעת מה פה ומה שם. אין סודות. אין לי סוד איך לעשות את זה בצורה יותר טובה.
זה נשמע מאוד חכם. לגמרי.
טוב, ונתת לנו באמת כמה דברים שאפשר לעבוד איתם, אני חושב. מעניין אותי, אתה הגעת באמת מהעולם של הספורט לעולם של עסקים, שזה שני עולמות מאוד שונים. אבל מה בכל זאת, בתור שחקן כדורסל לשעבר, מה למדת מהעיסוק הזה על היכולות העסקיות שלך?
אני חושב ששני הדברים העיקריים שלקחתי איתי מהעולם של הכדורסל ועולם של הספורט, זה דבר ראשון, לא לוותר. זה קשה. וכל מי שיגיד לך שיש לך איזושהי מטרה גדולה, וזה הולך, אין כזה דבר. זה קשה. רוב הפעמים זה אפילו בגדר של מה לעזאזל אני עושה פה ולמה אני עושה את זה. אם זה עכשיו באימון בקולג' שנמשך שעתיים וחצי, אחרי שכבר היה לך אימון של שעה משקולות בבוקר, ויש לך עוד מבחן למחרת, ואתה תופס את עצמך ואתה אומר, למה אני צריך את זה? ואם זה פרויקט שדיברנו קצת אופליין, שעכשיו למשל אנחנו עוברים על איזשהו פרויקט, שאני הייתי בטוח שהוא הולך להיות הרבה יותר חלק, ואני פתאום עכשיו מוצא את עצמי למה אני עושה את זה? כאילו, בשביל מה? אז כן, אז הגישה הזאת היא להבין ש the obstacle is the way. אם אתה עכשיו נכנס לכל דבר ואתה חושב שהוא הולך חלק ושהוא הולך שהכל, לא, 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 לא. זה לא קורה. לא בכדורסל ולא בעסקים ולא בכל דבר שאנחנו באמת רוצים אותו.
אז קודם כל, באמת להבין את העניין הזה שצפה להתקלות.
בדיוק, חד וחלק. בן אדם שנכנס למשהו וחושב, זה יכול להיות גם קשר זוגי, זה יכול להיות המון המון דברים אם אתה עכשיו נכנס למשהו ואתה חושב זה הולך להיות קל, אתה משלה את עצמך. ואם זה הולך קל, אז תגיד לעצמך, רגע. יכול להיות שאני מפספס פה משהו? זה לא אמור להיות קל. כל המכשולים האלה זה חלק מהדרך. יש ספר שאני מאוד מאוד אוהב, קראתי אותו פעמיים, של ריין הולידי, קוראים לו The Obstacle is the Way, שאומר לך באיזשהו מקום, כל מה שדיברנו עליו בדקה וחצי האחרונות, תצפה למכשולים. מכשולים הם חלק מהדרך. זה לא משהו שאמור להרתיע, זה לא משהו שאמור עכשיו לגרום לך לעצור, להפך. כל מה שזה אמור לעשות זה לגרום לך שזה חלק מהדרך, זה בסדר גמור. לפעמים הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות זה לעצור, לקחת נשימה עמוקה, להבין רגע מול מה אנחנו מתמודדים, ואז להמשיך, או לחשב מסלול מחדש, שזה גם בסדר.
נכון. ומה לגבי היכולות לעבוד בצוות? יש משהו מהעולם של הכדורסל שלקחת איתך הלאה?
כן. האמת אני חושב שהצבא זה משהו שעזר לי הרבה מאוד, ואני אקח למשל את הטירונות, שביום אחד בטירונות מצאתי את עצמי ישן באוהל, ליד חבר מצפון תל אביב, ולידו חבר דרוזי, ולידו חבר שלפני שבוע סיים כלא 6.
וואו.
ואמורים כולנו ביחד להיות צוות. אז
אתה פתאום מוצא את עצמך באותה הסירה עם אנשים כל כך שונים ממך.
נכון, נכון. וזה חלק מזה. כי בארצות הברית, למשל, אנשים שגדלים באיזשהו אזור, אז הרבה פעמים לא מודעים בכלל למה שקורה מחוץ לאזור הזה שלהם. אז הם גדלים בצורה מאוד מאוד מונוטונית, וקשה להם להתמודד עם אתגרים. אני חושב שלנו בתור ישראלים, הזמן של הצבא עשה לנו, בעצם נתן לנו את המתנה הזאת של לדעת להתמודד עם אנשים, גם שפחות בא לנו להתמודד איתם.
כן. אני חושבת שזה משהו שבאמת מדייק את הנקודה, למה בסופו של דבר אנשים ישראלים הם הרבה יותר, נקרא לזה, מפולפלים, ויודעים לעמוד מול סיטואציות מורכבות, ושכל פעם שהקרקע נשמטת להם מתחת לרגליים, אז הם כבר מוכנים לזה באיזשהו מקום מנטלית מראש.
נכון.
יותר תרבותית מאשר מנטלית, כי כמו שאתה אומר, באמת חשוב להכין את עצמנו לאובסטיקלס בדרך, לאתגרים, ומראש להיכנס לסיטואציה בידיעה שזה כנראה לא הולך ללכת חלק, אבל אני מאמין בעצמי, וזה משהו שכנראה לקחת באמת ממה שאני מבינה ממך, ותקן אותי אם אני טועה, מה שלקחת מעבודת צוות בכדורסל, ומה שלקחת מהצבא, זה איך אני באותם הרגעים המאתגרים, יודע להתמודד, להסתכל על הסיטואציה, לצאת ממנה שנייה החוצה, ואו לחזור אליה או לא לחזור אליה, אבל לזכור שיש לי בחירה פה, ובעסקים זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, ואני אקח אותך רגע למקום הזה, שאני אחזיר אותך קצת אחורה, שבעצם עשית את המעבר המשמעותי הזה לארצות הברית לבד.
נכון.
והמון ישראלים, אנחנו מדברים פה על התרבות הישראלית, ואיך זה גורם לנו להיות יזמים באופי שלנו, ולהתמודד עם סיטואציות מורכבות. הרבה ישראלים חולמים לעשות את הדבר הזה שאתה עשית, אבל אין להם את מה שמניע אותם באמת לעשות את זה הלכה למעשה, אין להם את המניע, את המוטיבציה החזקה הזאת. אז קודם כל, איך בן אדם שרוצה עכשיו להתחיל איזשהו עסק, רוצה להקים צוות, איך הוא יכול למצוא בעצמו את המניע הזה, למרות שהוא יודע שהוא הולך לחוות אתגרים וקשיים, ואני אשמח שניגע בזה יותר בדגש של עבודת צוות, וכמו שאמרנו קודם, להתמודד עם אנשים שהם שונים ממני ומגוונים ממני, ושיכול להיות שזה לאו דווקא יעבוד.
אז אני אתחיל מזה שברגע שהרבה אנשים שומעים שאני גר בארצות הברית, אז יש להרבה ישראלים את ההנחה המוטעת הזאת, שברגע שמגיעים לארצות הברית, אתה מקבל שטיח אדום מהמטוס, וכותבים לך צ'ק של מיליון דולר, ואתה מקבל גם רולס רויס בשביל הסופי שבוע. אז אני אפתיע הרבה אנשים, זה לא נכון. זה חיים שהם ברובה מאוד בודדים ומאוד קשים, ויש אפילו אתגרים שלא חושבים עליהם, שאנחנו פה בארץ.
לא חושבים שהם קיימים או לא מוכנים אליהם מראש?
אני אתן לך דוגמה, את עכשיו עושה ראש השנה לבד ואת רואה את המשפחה בזום, וזה דברים כאילו בארץ זה מובן מאליו. אני עכשיו אשאל את בן אדם ישראלי ממוצע, איפה אתה בראש השנה עם המשפחה? אבל בארצות הברית אין את זה. ובארצות הברית גם החברויות הן שונות, וזה אתגרים שאנשים לא בהם כל כך חושבים, עבודה, אני הולך להרוויח מלא כסף וזה. אבל רגע, מה מעבר לזה?
מה המחיר שהם משלמים על זה?
בדיוק. הרבה אנשים לא באמת מסתכלים על התמונה כמו שהיא, ומסתכלים על המחיר שהם הולכים לשלם.
במה החברויות בארצות הברית שונות? אתה יכול להסביר את זה?
אני יכול להגיד לך שלאורך השנים, אני הייתי חבר של בעיקר ישראלים, כי היה מאוד מאוד חסר לי הקשר הזה של לדבר עברית. מישהו שמכיר את התרבות שלי. היו לי המון חברים אירופאים, המון חברים אמריקאים באוניברסיטה, אבל היה מאוד חסר לי את הקשר הישראלי, ושכן מצאתי את החברות הישראליות, זה לאו דווקא אנשים שאם הייתי מכיר אותם פה בישראל, אז הייתי חבר שלהם. אז זה חברויות שהם כזה, טוב, נו, זה מה יש. אנחנו מדברים עברית, אנחנו רואים ארץ נהדרת ביחד, חוגגים חגים, אבל זה לא הרבה מעבר לזה.
אוקיי, אז אני כן אשמח להבין איך בכל זאת מתמודדים עם הנקודה הזאת, כי בסוף כשאתה הרי ביומיום שלך בעשייה מאוד מאוד משמעותית ומאוד מאוד עמוס, ואתה כן רוצה, בעיקר בתחילת הדרך, שתהיה לך את הסביבה הזאת של האנשים שאתה לא רק מדבר איתם על ארץ נהדרת, אבל אתה גם יכול להתייעץ איתם על העסק שלך, שאתה יכול לשאול אותם על דברים שהם יותר אישיים ויותר עמוקים.
כן.
ואיך מייצרים את הדבר הזה, או שזה משהו שמאוד קשה לייצר אותו כשאתה עושה רילוקיישן לארצות הברית?
אז אחת הסיבות שאני עברתי מהקולג' שהוא לא, הוא היה בעיירה שקוראים לה פנסקולה, שהיא לא עיירה גדולה, עברתי למיימי בגלל הקהילה הישראלית, ובגלל שכל כך היה חסר לי את הקשר גם ליהדות וגם לישראליות. הייתי הולך ל-JCC, הייתי הולך לכל האירועים של הקהילה הישראלית, הייתי פשוט כל כך צמא לזה.
כן, גם אירועים שהם לא מקצועיים, שהם לא
קשורים להם. בעיקר אירועים חברתיים, בעיקר אירועים. אני לא בן אדם דתי, אבל מצאתי את עצמי הולך לבית כנסת בכל יום שישי.
וואו.
רק בשביל, כי הייתי כל כך צמא לזה.
וואו.
ברמה המקצועית, אני מאוד 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 מאמין במנטורים, באנשים שעשו דבר או שניים בחיים שלהם, והם יכולים, יש להם את הערך הזה. לי, היום אני חבר בקבוצת מאסטר מיינד של משקיעי נדלן, שאנחנו נפגשים פעם ברבעון, ואנחנו נפגשים ליומיים שלושה של רק לימודים, אנחנו לומדים דברים חדשים ומה קורה בשווקים, ואחרי זה יש לנו עוד יומיים שכל אחד מהחברים בקבוצה עובר על העסקאות שהוא עושה, אנחנו שואלים שאלות, לומדים אחד מהשני, ותמיד יש לנו אוזן קשבת, והדבר הכי חשוב שאני יכול להגיד על עצמי, הסיבה שאני כן הצלחתי יותר מאחרים, זה כי למדתי מגיל צעיר שאני צריך לבוא בגישה שתמיד יש לי משהו ללמוד. אף פעם לא לחשוב שאני יודע מספיק, אף פעם לא לחשוב שאין לי יותר מה ללמוד, בשביל מה עכשיו לקרוא עוד ספר, בשביל מה לשמוע עוד הרצאה, בשביל מה להקשיב לפודקאסט הזה. אני כבר יודע הכל. זה הרבה פעמים גם מונע ממקום של אגו.
נכון.
זה דבר מצוין להאמין בעצמך ולדעת מה אתה שווה, אבל אני חושב שיש משהו שלי אישית באופן, שלי באופן אישי מאוד עזר, זה תמיד לדעת שיש מישהו שיותר טוב ממני, מישהו עם יותר ניסיון ממני, ולדעת להקשיב. היום אני חוץ מהקבוצת מאסטרמיינד, יש לי עוד, היום אנחנו חברים ממש טובים, אבל יש לי מנטור בשם אורן סגב, אני מת עליו, הוא יזם נדלן וקבלן, והוא אחד האנשים היותר מבריקים שיצא לי להכיר, וחוץ מזה שהוא בן אדם מאוד מאוד מוצלח מרמה מקצועית, אני חושב שהדבר שהכי חשוב שלמדתי ממנו זה דווקא הצניעות שלו. כי כן. זה פשוט מדהים לראות בן אדם שהוא כל כך מוצלח וגם כל כך עם רגליים על הקרקע. תמיד יש משהו ללמוד. זה יכול, אפשר ללמוד מישהו שהוא מיליארדר, ואפשר גם מישהו ללמוד ממישהו שאף פעם, מילדה בת חמש, שאפילו חשבת שאפשר ללמוד ממנה משהו.
כן, אני חושבת שמה שחוזר על עצמו זה באמת הנקודה של איך להתמודד עם האגו שלנו, ולשמור על צניעות כדי להשתפר גם ברמה האישית כבני אדם, אבל גם להשתפר מקצועית.
נכון.
אז איך עושים את זה?
שאלת מיליון הדולר.
כן.
איך עושים את זה? לי מאוד עוזר לחשוב, תמיד לזכור, שלא משנה לאיפה הגעתי ומה הסטטוס שלי, שתמיד, תמיד, תמיד יש מישהו שיותר טוב ממני, תמיד יש מישהו שיותר עשיר ממני, שיותר מוצלח ממני, ובאיזשהו מקום זה נותן איזון. זה נותן איזון של תמיד יש מה ללמוד. ובנוסף לזה, פשוט להבין שבסופו של דבר אנחנו בני אדם.
נגעת כאן בעוד נקודה מאוד מעניינת, ככה בין השורות, לגבי המאסטר מיינד.
כן.
שזה משהו שהוא לא מובן מאליו, זאת אומרת, אתה נפגש עם אנשים שהם כביכול מתחרים שלך.
כן.
כן?
נכון.
הם יושבים ביחד.
נכון.
ולומדים אחד מהשני.
נכון.
שזה דבר די מדהים. האמת שאני גם יכול מאוד להתחבר לזה ברמה אישית, דיברנו קודם באופליין על הלימודים שאני עושה, ובמסגרת הכתיבה של התזה, אז באמת אנחנו עושים מפגשים כאלה קבוצתיים בסדנאות, שזה משהו שלא יצא לי לחוות בלימודים אחרים, ואני לא יודע כמה זה נפוץ. באמת כל אחד משתף ברעיונות שלו לתזה, ואחרים גם נותנים לו פידבקים על הרעיונות האלה, וככה באמת מפתחים את המחקר. אז זה ככה משהו מאוד מעניין ולא מובן מאליו ברמה העסקית.
נכון. אני אגיד לך יותר מזה, הסיבה שאני כל כך אוהב להיות בקבוצה הזאת, זה בגלל שאני מבחינה מקצועית, אני גם אחד הצעירים בקבוצה, אבל אני גם מבחינה מקצועית, בוא נגיד, אם אנחנו נשווה את זה לכדורסל, אז אני רחוק מלהיות רחוק מלהיות בחמישייה פותחת. זה אנשים שהם, יש להם, שווים הרבה מאוד כסף, הם עשו הרבה מאוד עסקאות, ויש משפט מאוד יפה שאני אומר שאם אתה הכי חכם בחדר, כנראה שאתה בחדר הלא נכון. ואני אף פעם לא רוצה להיות הכי חכם בחדר. ממש לא.
אתה בחרת לעבוד בתחום הנדלן, שהוא באמת תחום שדורש בהרבה מקרים הרבה אסרטיביות, קשיחות. ולפחות בתוכנית, מהכירות של הדמות הציבורית שלך, אתה מסייר בתור בן אדם מאוד ככה רגיש, ולא בדיוק הטייפקאסט שאנחנו מדברים עליו לגבי התחום של הנדלן. אז איך באמת בן אדם עם האופי באמת שלפחות יצטייר לך בתוכנית, מצליח להתאים את עצמו לתפקיד כל כך מחוספס?
שאלה מצוינת. אז נתחיל מזה שמי שאני בתוכנית זה מי שאני באמת. מצד אחד זה חלק ממני, אבל זה לא כולי. עם הדס לא עשיתי מסע ומתן, ועם הדס גם לא קניתי ממנה נכס. אז לא רואים את כל הצדדים שבי. אני בן אדם מאוד נחמד, אני בן אדם מאוד סבלני, אני הבן אדם הכי נחמד בעולם עד שאני לא. וכמו שלכולנו יש כובעים, שאתה עם המשפחה אתה בכובע אחד, ושאתה עם הבת זוג אתה בכובע אחר, שאני בעסקים, אז אני יכול להיות בן אדם שונה לגמרי. עם הדיירים שלי, אני הרבה פחות נחמד מאשר מה שהייתי, מאשר מה שאני הייתי בתוכנית. בסופו של דבר, שמה, שאני עכשיו מסתכל אם איזשהו יש פרויקט או אם יש איזושהי משימה, אז אני שם בצד הרבה מאוד דברים, ואני פשוט כל כך חדור מצבה, ואני אומר לעצמי, איך עכשיו אני משיג את זה? אם אני עכשיו עובד על פרויקט, אז אני מסתכל על האנד גול. מה המטרה הסופית שלי? וכל השאר פשוט זז הצידה.
אוקיי. ובאמת יצרת במהלך הדרך שותפים לעסק שלך?
כן.
שלך כרגע שותפה?
כן, אז הדרך שזה עובד איתי ועם שותפה שלי, לי יש את החברה שלי ולה יש את החברה שלה, ובאיזשהו מקום זה כמו ניסויים פתוחים.
אוקיי.
כן, אנחנו עושים הרבה מאוד פרויקטים ביחד, וגם יש גם פרויקטים שאנחנו לא עושים ביחד, וזה בסדר גמור. אנחנו משתפים פעולה בצורה מאוד מאוד טובה, והדבר הכי חשוב שלדעתי, זה הדבר הכי הכי חשוב בכל מערכת יחסים, קל וחומר מערכת יחסים עסקית, זה אמון. היא עכשיו יכולה להגיד לי שיש פינגווינים שרוקדים אורה בחוץ, ואני אפילו לא אחשוב אז פעמיים אם זה נכון או לא. ברמה כזאת.
אז יצרתם באמת אמון מאוד, מאוד חזק.
כן, כן, כן. אנחנו, אין בינינו אגו, אין בינינו פנקסנות ברמה של, רגע, אני עשיתי את זה, אבל היא עשתה את זה, אז מי עושה מה? אין, אנחנו מאוד משלמים אחד את השני.
פיתחתם עם הזמן איזשהם שיטות לניהול המערכת יחסים הזאת? דברים שעובדים יותר, דברים שעובדים פחות?
כן, לאורך הזמן אנחנו הבנו מה הנקודות חוזקה שלי ומה הנקודות חוזקה שלה, ואנחנו מאוד משלמים אחד את השנייה.
היו במהלך הדרך אנשים שעבדת איתם ודרככם נפרדו?
היו הרבה מאוד, כן. אני, היום יש לי חוק שאני כל הזמן צריך להזכיר לעצמי, שאם זה בן אדם שאני לא נהנה לעלות איתו לטלפון, אפילו שיחה של 10 דקות, אני פשוט לא מעוניין לדבר איתו, לא מעוניין לעשות איתו עסקים.
איך באמת אבל נפרדים מהעשייה עם אדם שפתאום כבר לא מתאים יותר לעבוד איתו?
זה לא נעים. אבל בסופו של דבר אנחנו אנשים בוגרים, ואנחנו מבינים שדברים כאלה יכולים לקרות. למשל, היה לי לפני איזה שנה, שנה וחצי, פרויקט בטקסס, לי ולשותפה שלי עם איזשהו בחור, ובאיזשהו שלב התחלנו להבין שיש דברים שהם קצת פחות מתאימים לנו. היינו קצת צריכים to question his integrity. והבנו שזה לא מתאים לנו, אז אמרנו, we are out. ושוב, no hard feelings, זה פשוט, זה ביזנס.
אתה חושב שבארצות הברית מבינים את זה יותר טוב מבארץ? כי הרבה פעמים בארץ יש גם, לא יודע, לפחות משהו שאני שם לב אליו בארץ, שיש הרבה, הקו בין החברות לבין העסקים הוא הרבה הרבה יותר דק.
כן.
לפעמים, ולפעמים קצת לא ברור גם. אתה חושב נכון. שבארצות הברית זה יותר ברור?
אני חושב שבארצות הברית המנטליות היא הרבה פחות, אנחנו חבר'ה, אנחנו ביחד, אחי, אחותי, זה לא ככה. אז דברים הם הרבה יותר מונעים מתור אינטרס, אז זה עושה את זה הרבה יותר קל. לי באופן אישי, אני לא מערבב, לא משפחה ולא ביזנס, לא חברים ולא ביזנס, ואני מאוד שם את זה במשבצת. למשל, עם חברים מאוד טובים שלי, אני חושב שאם אנחנו עכשיו עושים משהו ביחד, והוא לא הולך, וזה יכול מאוד ליחד, זה יכול להרוס את החברות, וזה מחיר שאני לא מוכן לשלם אותו באופן אישי.
כן, אני מאוד מסכימה איתך, אני חושבת שבאמת בתרבות של ארצות הברית, זה קצת יותר פשוט מצד אחד, אז יש פה איזושהי מורכבות מעניינת שהיא תרבותית פסיכולוגית, שמצד אחד אתה מאוד רוצה את הביחד, את הקרבה, מצד שני אתה גם מאוד נהנה מהמקום הזה שהכל מאוד ברור, כן. ואני יודע איך אני מתנהל מול השותפה העסקית שלי, ואני יודע איך אני מתנהל מול החברים שלי, ואני יודע שאני והשותפה העסקית שלי לאו דווקא חברים. כן. אנחנו יכולים להיות ביחסים מאוד טובים,
נכון.
אבל זה לא אומר שאנחנו חברים ושאני צריך עכשיו לשאול לשלומה כל שבוע.
נכון.
וזה ניואנסים כאלה מאוד מאוד רגישים ודקים ש... שזה משהו שכנראה למדת לעשות אותו לאורך הדרך, שבהתחלה אולי זה לא היה כל כך ברור, כשרק כן. התחלת.
גם הרבה פעמים זה בא באופן טבעי, אני עם שותפה שלי, אנחנו כל הזמן בנסיעות משותפות ובבתי מלון, ויש לנו גם נסיעות של שעות ביחד, אז הרבה מאוד פעמים, אז זה פשוט החברות הזאת, זה משהו שנוצר. אז כן, אנחנו לא עכשיו נרד לפסים של, את יודעת, שמעבר לזה, כל אחד מבין בדיוק למה...
את מקומו.
בדיוק. אבל זה, אם השותפות היא בריאה, אז אני, בראייה שלי, הדברים האלה מגיעים באופן מאוד טבעי.
כן. תגיד, איך מתמודדים מנטלית עם פרסום? ובתוך פרסום, בעיקר כשהוא מסיבי, אני יודעת שזה יכול להיות דבר שהוא מאוד מאוד מלחיץ, ולפעמים אפילו מוציא מפוקוס, בעיקר כשאתה בן אדם של קריירה ושל עשייה. איך ממשיכים לתפקד כרגיל, בעיקר מול השותפים שלנו, מול האנשים במקום העבודה, כשגם הם מודעים לפרסום שלנו?
כן.
איך אתה מצליח לנהל את זה?
זה כל ה... פחות אוהב להשתמש במילה פרסום, כי אני לא רואה את עצמי בתור מפורסם, או סלב וכל זה. בסופו של דבר מסתכל על עצמי בתור איש פשוט שהצליח, שגם רואים אותו בטלוויזיה כרגע. זה אותי באופן אישי, זה הוציא מפוקוס, כי זה משהו, זה חוויה שלא הייתה לי לפני זה, לא כל כך ידעתי איך לאכול את זה, וזה בא לי כאילו, וואו, מה קורה פה? כמו עכשיו ילד קטן ששמים אותו בחנות ממתקים, והוא כאילו מאבד את עצמו.
כן.
אבל בסופו של דבר, תפסתי את עצמי באיזשהו שלב, והבנתי לעצמי, יש לי כבר קריירה, יש לי כבר את המקור פרנסה שלי. אני לא מחפש עכשיו להיות קים קרדשיאן, אני לא מחפש עכשיו ללכת לריאליטי הבא, זה דברים שהם פחות רלוונטיים כלפיי. והזכרתי לעצמי באיזשהו מקום, שאם אני עכשיו לא אתפקס בחזרה למה שאני עושה, ולמה שאני מכוון, אז אני מאוד מאוד מהר יכול גם לאבד הרבה מאוד דברים. אז שוב, לקחתי את עצמי למקום של חשבתי לעצמי, איפה אני עכשיו בשנה? מה המטרות שלי להיות שנה, להיות שלוש, להיות חמש? ואני חושב שמשם, ברגע שהחזרתי את הפוקוס, אז הדברים שוב פעם זרמו בקצב נורמלי למה שהתחלתי עוד לפני שהתוכנית עלתה.
כן, אני חושבת שאתה אומר פה משהו מאוד מאוד חשוב, שלפעמים מגיעות אלינו דווקא המון הזדמנויות,
כן.
ואיך אנחנו מדברים על איך לייצר הזדמנויות, ואיך לזהות אותן ולהגיד כן להזדמנויות, אז כאן אנחנו מדברים יותר על מקום של מגיעות אלינו כל מיני הזדמנויות, אבל איפה אנחנו מדייקים למה להגיד לא.
כן.
ויש הזדמנויות שהן לא בהלימה עם המטרה שלנו, ובאותו נכון. רגע, כמו שאתה אמרת, אתה חוזר רגע לליבה הפנימית שלך, למקום שבו אתה שואל את עצמך, האם זה מה שאני מכוון אליו בטווח הארוך? ואם לא, אז אני אומר לא. ואם כן, אז אני אשקיע בזה את הזמן, נכון. אבל בסוף המטרה שלי... היא דורשת פוקוס ואני מוכן ואני יודע להגיד לא על דברים שהם פחות מתאימים למטרה הזאת. אני כן רוצה לשאול אותך קצת משהו שונה.
רק לפני שאנחנו עוברים לשאלה הבאה, אני רוצה לחדד את מה שאמרת, כי את צודקת באלף אחוז. מהראייה שלי, הרבה פעמים הדילים הכי טובים שאני עשיתי, זה הדילים שלא עשיתי. כי זה מאוד מפתה הרבה פעמים להגיד כן, 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 להרבה מאוד דברים, ובסופו של דבר אנחנו נהיים master of none. אנחנו נהיים אשפים,
כן.
במקום במשהו אחד, בהרבה מאוד, אנחנו נהיים חצי אשפים בהרבה מאוד דברים, אבל לא במשהו אחד ספציפי. אני אתן דוגמה, לפני שבוע בערך הייתה לי שיחה עם השותפים שלי, שחשבנו להיכנס לאיזשהו דיל, ברגע שהתחלנו להבין אותו קצת יותר לעומק, הבנו שזה לא בשבילנו, ומצד אחד הוא מאוד מפתה, כי אנחנו אומרים, טוב, יכול להיות פה פוטנציאל מאוד גדול. ומצד שני, our opportunity cost, מה שזה היה עולה לנו בזה שהיינו צריכים לוותר על הזדמנות אחרות, זה לא שווה את זה. מהראייה שלי, אם יש משהו טוב שאנחנו עושים בו, צריך להתמקד בו, ואני לא אומר שלא לבחון הזדמנויות שהן טיפה שונות מפה,
כן.
שהן טיפה שונות מבדרך כלל, אבל בסופו של דבר להתמקד בלחם והחמה שלנו.
כן. אז אתה אומר שברגעים כאלה שמגיעות עוד הזדמנויות, אני רגע עוצר, ממקד את עצמי, מתייעץ עם השותפים שלי אם צריך, כן. ואז מקבל החלטה. אז השאלה שרציתי לשאול אותך זה קצת על עבודה מרחוק, כי עכשיו אתה נמצא בארץ ואתה נכון. עובד מול ארצות הברית. נכון. האם גם כאן אתה מרגיש שאתה צריך להגיד לא לדברים מסוימים, להצעות מסוימות פה בישראל, כדי להתמקד בעבודה שלך מול ארצות הברית, ובעצם לשמור לקנטוביליטי שלך אל מול השותפה שלך, אל מול כן. שאר העובדים שלך?
כן, אז כנראה שאתגר הכי גדול בשבילי כרגע זה השעות ההפוכות. אני מתחיל... לעבוד בסביבות 3-4 שעון ישראל בצהריים, ואני מסיים לפעמים ב-1-2 בלילה. יש המון דברים שאני נאלץ להגיד להם, לא בגלל ששוב, העבודה שלי זה המקור הפרנסה שלי, ולשם רוב הפוקוס והאנרגיה שלי הולכת, אבל זה זמני.
אוקיי, שי, יש לנו תמיד שאלה קבועה שאנחנו שואלים את האורחים שלנו לסיום, כן. אז אני אשאל גם אותך. אם היית יכול להעביר מסר אחד מהניסיון שלך, שהכי חשוב בעיניך כדי לייצר מערכת יחסים בריאה וטובה, שמביאה ערך לשני הצדדים ופותחת אופציה לשילופי פעולה עתידיים, מה זה היה?
משהו שלי מאוד עזר זה, וגם נגעתי בזה קצת מקודם, לפני שאנחנו מסתכלים על עצמנו ומה יוצא לי מזה, לקחת שנייה ולראות את הדברים מהעיניים של הצד השני. להבין מה... הצד השני היה רוצה, מה הוא מחפש, לקחת את הכמה דקות האלה ואפילו לשאול. זה יכול להיות בדייטינג, וזה יכול להיות בפגישות עסקיות, וזה יכול להיות בכל כך הרבה סיטואציות. ואני חושב שהדוגמה הכי טובה זה דווקא דוגמה אני מנסה לחום את זה בעברית.
אתה יכול גם להגיד את זה באנגלית, אני חושב שרוב המאזינים יסתדרו עם זה.
אני פשוט אתן את זה. יש איזושהי דוגמה במסע ומתן שמלמדים אותה בבתי ספר, ויש זוג שפים שיש להם את נשיא ארצות הברית, שהם צריכים לבשל ארוחת ערב, ונשאר תפוז אחד במטבח. אז הם אומרים, התפוז שלי, התפוז שלי, בסופו של דבר אחד השפים לוקח את התפוז ופשוט חותך אותו באמצע. לשף מספר אחד לא נשאר מספיק מיץ בשביל להכין את הרוטב, ולשף השני אין לו מספיק מהקליפה בשביל להכין את מה שהוא צריך. ואז אתה יכול להגיד, רגע, אם בעצם הם לוקחים חצי דקה ולשאול למה אתה צריך את התפוז, אז לשניהם היה את מה שהם צריכים. וזה משהו שקורה כל כך הרבה בחיים של היום-יום שלנו. וזה מאוד פשוט, פשוט לשאול, לנסות להבין מה אתה רוצה, מה אתה צריך, זה מאוד פשוט.
לגמרי. זו באמת נקודה נורא חשובה לסיים איתה, ושי, אנחנו ממש ממש שמחים שהיית איתנו
רבה.
היום.
תודה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה לך, שי, היה מדהים.
תודה.
ותודה רבה לכם המאזינים והמאזינות. כמובן שאתם, כמו תמיד, יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, באינסטגרם וביוטיוב. הלינקים, כמו תמיד בתיאור כאן של הפרק, אתם יכולים בעצם לשתף את הפרק הזה, עם חברים שלכם, עם המשפחה שלכם, עם כל בענם שאתם מרגישים שזה יכול לעזור לו. תזכרו ששרינג היא סקרינג. ותודה רבה לכם.
תודה.
איזה כיף.
תודה רבה. להתראות.
תודה.